שעה היסטורית. המאבק לאמת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על עמידתם העיקשת של אנשי המדע אל מול הכנסייה והדת.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. רציתי לקרוא לשיחה של היום מאבק לאמת, כי זה עובר כחודש שני במשך ההיסטוריה האנושית.
אנחנו למעשה הולכים בשעה הקרובה לעבור על שורה של מקרים מערס ההיסטוריה ועד ימינו אנו, שבהם ישנה התנגשות בין הדת, הכנסייה, לבין המדע, הפילוסופיה, החקירה האנושית, החיפוש אחר האמת.
מצד אחד שמנצח תמיד.
אז אתה אופטימי גם לגבי ההמשך.
100%.
אז אנחנו ננסה להבין בדיוק איך זה עובד, ומה הם הכוחות שפועלים על שני הצדדים. מתחילים, כמו שתמיד מתחילים בסקירות היסטוריות, ביוון.
אני מתפלא שהיוונים של היום מדברים איתנו בשלל. הם לא כל כך גאים על עובדה שהם תמיד ראשונים. יש לה דוגמה מאוד מפורסמת של סוקרטס, שהיה פילוסוף עוקצני מאוד, עם שיטות חדשות, אשר עד הסוף לא מצא חן בעיני השלטון האתונאי, והוא נאשם שהוא משחית את הנוער, ובית שהוא ממציא אלים חדשים.
תכף נדבר על השמות.
בדרך אגב הוא נידון לשתות רעל. לא הרגו אותו, אלא הוא התאבד. לפני התאבדות הוא נם נאומים יפים מאוד.
אז תכף נגיע לזה למשפט ולאפשרות שלו לברוח שהוא החליט לא לנצל.
בדיוק.
אבל קודם בואו ננסה להבין מיהו סוקרטס עצמו. צריך לומר שהוא חי במאה החמישית לפני הספירה.
הוא היה מכוער.
הוא היה מכוער. איך אתה יודע? ראית אותו? היית שם?
יש פסלים שלו.
בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו לא יודעים כמה הפסלים דומים למקור. אולי עשו לו עוול.
אולי, אבל החומר קיים.
דווקא אני חייבת לומר שממה שאני ראיתי הוא לא מכוער.
אולי קסון טיפה. אשתו הייתה חשוב שהוא יפה.
אני מקווה בשבילה.
אבל אם כי אישה יכלה גם לטעות.
גם גבר יכול לטעות.
מה את אומרת, באמת?
באמת, זה המצב.
זה חדש.
אז אם אנחנו עוסקים בסוקרטס, צריך לומר שאת כל גוף הידע שיש לנו לגבי סוקרטס, אנחנו יודעים בעצם מתלמידו, אפלטון. אין חומרים כתובים של סוקרטס עצמו. סוקרטס כתוב כדמות בכתביו של אפלטון, דמות שפיתחה את הדיאלוג הסוקרטי, שבמהלכו למעשה סוקרטס מנסה לגרום תמיד לבין השיח שלו להגדיר בצורה מדויקת את המונחים שבהם הוא משתמש.
אבל אני רוצה להגיד לך, העובדה שיש פסלים שלו, סימן שלא רק הכתבים,
כן.
אלא אישותו הייתה קורנת או מקרינה.
לא, בהחלט, הוא היה איש שהשפיע עמוקות על הפילוסופיה כפי שאנחנו מכירים אותה עד היום. אני רק אומרת שאין לנו עדות מגוף ראשון, דברים שהוא כתב בעצמו. הכל זה תיאורים של אפלטון.
בהמשך ידענו פילוסופים שכתבו בגוף ראשון.
בהחלט. אבל מה שמעניין אצל סוקרטס, לפחות בעיניי, זה באמת ההיצמדות הזו למשמעות המדויקת של המילים שבהם משתמשים.
זה משגע את בעלי שיחו.
כן.
השיטה המיוטית. היה מיילד את האמת על ידי שיחה פחות או יותר עוינת למה שאמר האדם שהוא שוחח איתו, כדי שמתוך הניגוד יצא האמת.
זה באמת תמיד היה מאוד קשה להתווכח איתו, מכיוון שכל אדם שהגיע אליו עם עמדה מסוימת, סוקרטס שתמיד שם את עצמו בעמדת הלא יודע, גרם לאותו אדם להגיע לאיזשהו אבסורד ולסתור את עצמו דרך הדקדוק הלשוני הזה, שזה נורא מעניין בהתחשב בזה. רק בתוכנית שעברה דיברנו על המהפך הלשוני שמגיע מאות רבות של שנים לאחר מכן.
שאלכסנדר הגדול בא אליו.
לסוקרטס.
לסוקרטס, ושאל אותו מה הוא רוצה. אז סוקרטס אמר, אל תסירי את השמש. זהו.
תסביר.
הוא עמד, זה היה שמש, הוא רצה את השמש. אלכסנדר הגדול, הכובש העצום, זה הפילוסוף אומר לו,
יש דברים גדולים ממך.
כן.
אל תחשוב שאתה במרכז העולם, מאוד חשוב.
חשוב מאוד, כן.
אבל הפעילות הפילוסופית הזו של סוקרטס מצליחה להרגיז מאוד את האתונאים.
וגם להשאיר עקבות עד עצם היום הזה.
כן.
זה השכר, כנראה שהוא ידע את זאת.
אבל מה קורה? איך מתחיל המשפט נגדו?
היו תלונות נגדו, מבני שהוא היה משגד אנשים על ידי השיטה שלו, שהיה מסבך כן. את המתווכח איתו, וסתירות בלתי אפשרויות לפתרון.
כן.
אבל כן, כמובן, אנשים שהוא דיבר איתם, ושהגיעו למסקנה שהם טיפשים. הוא שכנע אותם שהם טיפשים. הם התלוננו לשלטונות.
אף אחד לא אוהב לגלות שהוא טיפש.
בדיוק, והשלטונות משום מה תמיד נוטים אהדה לטיפשים. אז הם התערבו, זה היה סופו של סוקרטס.
ואז מתחיל משפט, משפט כמו שאנחנו מכירים אותו היום, עם תובע, עם סנגוריה, סוקרטס מנסה להגן על עצמו, להוכיח שהוא לא משחית את הנוער, להפך, הוא רק...
הוא יחיב את הנוער.
בדיוק, משפר את דרכה ואת ידיעותיו.
כן, כן.
מה הסיפור עם האלים החדשים?
זה לא ברור, זה החלק הלא ברור. הוא רצה שרגיש שיש אילת התבונה, שהיא לא התונה, הם חושבים שזה התונה, ככה שכאן הוא פגע ממש בדת הרשמית של התונה. וזה בעלי העמדות השלטוניות לא יכלו לסלוח לו.
ובסופו של דבר, הטיעונים היפים שלו וההסברים שהוא מספק להתנהגותו לא עומדים לו, והוא נידון למוות.
להפך, זה שיגע אותם. ההיגיון שלו היה משגע את אלה שמדבקים איתו, שהם הרגישו שיותר חזק מהם. אבל כן, זה למעשה מותו של סוקרטס הייתה נקמת הטיפשים על החוכם.
אבל יש משהו מאוד מעניין, וזה גם מצביע על המוסר של סוקרטס. הוא נמצא בבית הכלא, הוא כבר נידון למוות, מגיעים אליו תלמידה ואומרים לו, בוא איתנו, אנחנו נבריח אותך אל מחוץ לחוטלי הכלא.
נכון.
והוא מסרב.
מפני שהוא רצה להישאר נאמן לאמיתו. אילו היה בורח, היה כאילו מודה שאני פחדן, אני חלש, אני לא צודק. הוא רצה לצדוק עד הסוף, הוא הצליח.
הוא גם בעצם אומר בכך, אני לא מוכן לבצע פשע, אפילו אם הפשע הזה מוביל להצלת חיי שלי.
בדיוק, זה היה אדם מאוד מוסרי. הייתה כאן נקודה מאוד מעניינת, המקרבת אותו עוד יותר. הוא נאשם שהוא משקיט את הנוער. זה חשיבות הנוער. אל תשכחי שמגיל 18 הם שלטו בצבא. וכן המדינה עשתה שהם יהיו נאמנים לה. על ידי השחטת הנוער, הוא פוגע בביטחון המדינה.
ואנחנו רואים כאן התנגשות בין פילוסוף לבין המדינה, אבל לא רק לבין המדינה, מכיוון שהאשמות שמופנות כלפיו הן האשמות על רקע דתי. הוא ממציא אלים חדשים. הוא עומד בניגוד לדת השלטת באותה תקופה.
כן, אבל הסביר התנקמה. אפלטון כתב את כל הבעיות הללו, ואנחנו יודעים את האמת. הודות לתלמידו המבריק, אפלטון. לוקרציוס, למשל, התלמיד הרומאי, שכתב לטינית, כתב ספר שנקרא "De Natura Rerum", על טבע דברים, למעשה חוזר על סוקרטס, אבל הפעם השלטונות הרומאים שידעו על גורלו של סוקרטס, היו נסערים, ואם כי הוא הביא רעיונות חדשים, מסוכנים פחות או יותר, הם התאפקו ולא נקטו באמצעים נגדו.
אז הנה ניצחונו אחרי מותו כמובן של סוקרטס, על אלה שדנו אותו למיטה. אנחנו עכשיו קופצים בקפיצה רחבה מאוד, כמה מאות שנים קדימה, למוקד התנגשות אחר בין המדע או בין החיפוש אחר האמת לבין הכנסייה, ואנחנו מדברים על קופרניקוס.
אני רוצה להגיד משהו כאן. קופרניקוס היה פולני, אבל הוא דען שהרעיונות שלו הגיעו לו כאשר היה סטודנט באיטליה, ככה שלמעשה זה תרומת המסורת האיטלקית הקלאסית, משום מה הגיע לפולין. והפולנים מאוד גאים עליו. דרך אגב, קופרניקוס ידע שמה שהוא עומד לכתוב זה מאוד מסוכן. אז הוא המתין עד שחלה, וכאשר הרגיש שהוא עומד למות, אז הוא שלח את מזכירו לבית הדפוס עם כתב היד שלו, ואז זה הודפס.
כי הוא חשש שהדברים יתפרסמו בחייו, ואז יתנכלו לו או ימנעו את פרסומם.
בדיוק.
אנחנו מדברים כבר כמה דקות על קופרניקוס, מבלי שהזכרנו מהי המהפכה הקופרניקאית.
קופרניקוס למעשה גילה שכל אחד כבר ידע, אבל הוא ביטא את זה, שהעובדה של השמש היא במרכז היקום, והאדמה, כדור הארץ, מסובב מסביב לשמש.
כן, היום אנחנו כבר כמובן לא מתייחסים לשמש כאל מרכז היקום, היא מרכז אולי היקום שלנו.
יש אינפלציה.
אבל יש עוד שמשות נוספות כמובן. אבל התפיסה הזו שגרמי השמיים לא סובבים סביב כדור הארץ, שאנחנו לא נמצאים במרכז העולם, אלא אנחנו סובבים את השמש, עוד כוכב לכת אחד מיני רבים, לא רבים מאוד, אבל בכל זאת, שסובבים אותה, זו תפיסה שהרעידה את כל המוסכמות המקובלות באותה תקופה.
הוא העיר, כל אחד יודע זאת באיטליה. כי הרעיונות שלו באו אליו כשהיה סטודנט באיטליה. וכמובן פולין הייתה הרבה מפגרת, ולא העיז לפרסם את זה אלא כאשר מותו התקרב.
כן, ואיך אנחנו יכולים להסביר מבחינת הכנסייה את ההתנגדות העמוקה? בואו ננסה להבין.
רגע, אני עוד פרט אחד קטן.
בבקשה.
קופרניקוס הקדיש את הספר לאפיפיור, על מנת להשתריין ולמנוע רדיפות נגדו.
טוב, אמרנו, הוא נקט בהרבה מאוד אמצעי זהירות, כן. ההקדשה לאפיפיור, הפרסום ממש לפני מותו. איך בכל זאת הכנסייה מקבלת את הספר הזה?
היא שתקה בהתחלה, אבל היא התעוררה כאשר גלילאו גליליי הופיע, והוא הסתמך על קופרניקוס, וזה כבר הייתה שערוריה.
אבל בוא ננסה להסביר למה מבחינת הכנסייה הגילוי הזה הוא כל כך שערורייתי.
זה שבניגוד לתנך, כתפי הקודש, פתאום כאשר כל אחד יודע שהשמש זה הדבר העיקרי. והשמש מסובב מסביב לכדור הארץ, פתאום בא מישהו ואומר את ההפך. וזה היה פוגע בכל המסורת האינטלקטואלית. והיה למעשה מזעזע את אושיות הכנסייה.
יש כאן למעשה שתי נקודות. קודם כל, הכנסייה החזיקה במונופול על האמת. והיא לימדה את כל מלומדיה וחמריה.
דרך אגב, מונופול כוח הזרוע.
כן, כן, בוודאי.
כלומר, מי שפעל נגדה, נגד דעותיה, נשרף.
וזה בדיוק הסיפור שבו אנחנו עוסקים כאן, על המאבק המתמיד בין הכנסייה לבין אלה שניסו לפרוץ את גבולותיה. אבל עד קופרניקוס, הכנסייה לימדה שכל גרמי השמיים סובבים את כדור הארץ. והנה מגיע קופרניקוס ואומר, חברים, מה שלימדה אתכם הכנסייה הוא שגוי. הכנסייה טועה. זה מאוד מסוכן מבחינת הכנסייה, כי אם היא טועה לגבי זה, יש סיכוי אפשרי שהיא טועה לגבי דברים נוספים, כמו האמונה הדתית עצמה.
לא ספק.
הבעיה השנייה בעניין הזה, זה שהכנסייה קידמה את הרעיון שאנחנו באמת נמצאים במרכז העולם. אנחנו ברואיו של האל. לא סביר, לפי התפיסה הזו, שאנחנו נהיה עוד כוכב לכת אחד שסובב סביב השמש.
זה מעליב את המין האנושי. אשר לפי התנך נברא לידי אלוהים, פתאום אנחנו מין עודף שרח ששנוי במחלוקת. זה מאוד מעליב, וכאן היה עניין של כבוד ושל גאווה של הכנסייה, שרצה להגן על עמדתיה ועל ריבונותה בעולם הרוח.
Oh.
עכשיו אנחנו עוברים למעשה מקופרניקוס שחי במאה ה-15 וה-16 לגלילאו גלילי שחי במאה ה-16 וה-17. מה קורה בהתנגשות הזאת בין גלילאו גלילי לבין הכנסייה?
גלילאו גלילי כותב ספר שנקרא נאום על שתי השיטות, ששם הוא מסביר שתי השקפות, אחת עתיקה, זה טולמאוס, שהוא למעשה אומר שכדור הארץ עומד ביסוד ובמרכז הבריאה, והשנייה של קופרניקוס, שאומרת את ההפך. ועל כן הוא למעשה, לפי סגנונו ולמיזותיו, תומך בקופרניקוס. וזה היה פגיעה ישרה באפיפיור, בעיקר שהאפיפיור אורבן השמיני היה פעם ידידו. ומתווכחו וכל זה, פתאום הוא הפך אפיפיור, הוא הופך אויבו.
אתה אומר שהוא ידידו, אולי נספר קצת על גלילאו עצמו.
אופן, הוא אדם איטלקי, וכאן יש שאלה מאוד חשובה של היסטוריונים. אילו נשאר בוונציה, לא היה קורה שום דבר, כי וונציה הייתה עצמאית. אבל הוא נעשה בפירנצה, פירנצה הייתה תחת השפעת האפיפיור, על כן כל האסונות התחילו.
ושם הוא גם התיידד עם האפיפיור.
כן.
אבל המחקר המדעי שלו מוביל אותו למקומות שמנוגדים לחלוטין לתפיסתו של האפיפיור.
ונוסף לזה קרה לו משהו אחר. הוא שמע שבהולנד המציאו משקפת, והוא הזמין אותה, אבל כן הוא אמר שלמעשה הטלסקופ הוא שלימד אותו. הוא אפילו סידה שיהיה טלסקופ במגדל בפירנצה, אנשים עלו ושילמו מה שהם שילמו, והסתכלו בכוכבים.
והוא סיפק למעשה הוכחות אמפיריות לטענה שלו.
בדיוק. למעשה זה הוא לקח את זה מימאים, כי ימאים השתמשו במכשירים של ראייה מרחוק. ואז באה ההתנפלות של הכנסייה, בעיקר שהכנסייה הייתה גם, לא רק גלילאו גלילי, היה גם לותר.
כלומר, היא הייתה בתקופה שגם כך היא הייתה תחת התקפה.
בדיוק.
אתה מדבר על לותר, צריך להזכיר.
אם כי לותר, דרך אגב, תמך בעובדה שכדור הארץ הוא מרכז העולם.
כלומר, בהקשר הזה, גם לותר הרפורמיסט וגם הכנסייה חשבו באופן דומה.
בדיוק.
אבל בוא נזכיר מהי הרפורמה של לותר שהולידה למעשה את הזרם הפרוטסטנטי. לא, רק במילים קצרות, כדי שאנחנו מדברים על המתקפה שבה נמצאת הכנסייה, אבל חייבים לתת את ההקשר.
לותר טען שאי אפשר לקנות את גן עדן. זה הבעיה היסודית. הכנסייה, מכל מיני סיבות כלכליות, רצה להתאשר, אבל כן היא מכרה את הזכות להיכנס לגן העדן תמורת קניית אינדולגנציות.
כתבי מכילה.
בדיוק.
הכנסייה למעשה בעבור כסף מוכלת לך על חטאיך כדי שתוכל להיכנס לגן העדן.
זה היה טקס. המשלחת הייתה מגיעה לעיר עם תזמורת, הכומר היה מצהיר מה שהצהיר, ואחרי זה האנשים שרצו להיכנס לגן עדן עלו על הבמה, שילמו מה ששילמו, והכל נגמר.
נו, זה נשמע לי כמו פתרון פשוט. מבטיח חיי נצח מצוינים.
אבל גם מישהו בא והפריע זה.
והמישהו הזה זה לותר.
בדיוק.
שמגיע ואומר, הכנסייה מושחתת, צריך לפתוח זרם דתי חדש, לא קתולי, שישנה את החיבור הזה, את המונופול הזה שיש לכמרים על הדת.
הוא לא אמר את זה בדיוק ככה. זה המסקנה שלו.
כן.
ואז נולד הפילוג בכנסייה הנוצרית, שממשיך עד היום הזה.
ועל הרקע הזה, המאבק מול גלילאו הופך להיות אפילו יותר אקוטי, מכיוון שהכנסייה גם כך מרגישה שכוחה נחלש, היא מרגישה שנוגסים בה, שמנסים לשבור את הסמכות שלה, והנה מגיע עוד אדם, לא בכלל מהזרם הדתי, שבא ואומר, חברים, מה שאתם אומרים הוא לא נכון, הכנסייה נמת על הרגליים האחוריות.
אני גדלתי בצרפת, ושם יש פתגם שאומר, בכל מצב מסובך שיש אל הפעם, תחפשו את האישה.
אז מי האישה?
האישה זה אנ בולן, שזה הביאה להנרי השמיני לעבור לכנסייה משלו, הכנסייה האנגליקנית.
כן, צריך לומר שהמאה ה-16 הייתה מאה קשה מאוד מבחינת הכנסייה הקתולית, גם לותר, גם הנרי השמיני, תקופה לא פשוטה.
אני רוצה להגיד לך שגם התקופות הבאות לא תהיינה פשוטות.
Cui narra la fa-
אז מה עושה הכנסייה הקתולית מול גלילאו גלילי?
היא רצה לשכנע אותו לחזור בו מביותיו. ודרך אגב, המסע שלו היה די אנושי. למשל, עד היום הישראלים הקתולים כותבים שנתנו למשפחה שלו להביא את ארוחת הצהריים בכלא. כך שלא יכול היה, לבחות הוא לא היה רעב.
הם קולעים אותו ומנסים לשבור את רוחו?
כן, רוצים לשחות ממנו הצהרה.
והוא מסרב.
הוא מסרב, בסוף הוא מסכים. ואז באה ההגדה שאחרי שהוא סירב, הוא אמר, איפור זה מוב, אבל בכל זאת...
נוע תנוע.
זה... כן, בדיוק.
את המשפט הזה הוא אמר לכאורה, אחרי שהוא נכנע לכנסייה, והסכים לומר שהוא שגה.
כן, אבל זה למעשה זה אגדה.
כלומר, הוא בעצם ויתר. הוא ויתר.
הוא ויתר, כן? כדי לחיות. ולמעשה, ביתו הייתה למעשה מנהלת בית הסוהר, מפני שהכנסייה דנה אותו לשבת אצל ביתו, והבת שלו הייתה חייבת לדאוג שלא יקרא ספרים.
אז ביתו הייתה סוהרת שלו? אגב, שרשל אפר.
בוערת הייתה מאוד דתית. ובכלל לא הבינה על מה הוויכוח, מה אבא של. כן.
אבל כפי שאמרנו קודם, גם במקרה הזה, הרעיונות בסופו של דבר מנצחים, גם אם האדם נשבר, כאן.
האדם נשבר, אבל הרושם הכללי זה שהוא המנצח. היום יודעים שגלילאו גלילי אמר שהוא אמר, לא יודעים או לא שמים לב לזה שהוא אמר תחת לחץ, כשהוא הודיע, הוא גמגם ואמר שאני שגיתי.
אז בוא נשאר פחות או יותר באותו זמן, קצת קדימה, נדבר על רנה דקארט.
כן, רנה דקארט היה צרפתי, קרטיזיוס בלטינית, אבל שמו אמיתי היה רנה דקארט.
בין המאה ה-17.
כן, ה-17, כן. והוא עשה דבר מאוד נבון. הוא הבין שבצרפת הקתולית לי לא קל לכתוב ולפרסם. אז הוא העדיף לנסוע להולנד, שהייתה פרוטסטנטית, ושם האפיפיור לא היה יכול לשלוט. והוא הגיע למסקנה המאוד מאוד מבחנית, שהספק הוא יסוד השיטה המדעית. דוביטו ארגו קוגיטו, קוגיטו ארגו סום. אני מטיל ספק, אני חושב, כי אני חושב, על כן אני קיים.
מה שכל כך מהפכני מבחינת דקארט, זה שהוא אומר, עם כל הכבוד לכם, ראשי הכנסייה, והיה לו אליהם הרבה כבוד, הוא ניסה לרצות אותם בהרבה דרכים. אבל הוא אומר...
כבוד, אני לא יודע, היה
לו. לא יודע אם כבוד, אבל אולי שיקולים פוליטיים, אבל הוא כן, הרי הוא מנסה בסופו של דבר, בפילוסופיה שלו, להציע הוכחות לקיומו של האל. הוא בא לומר להם, תראו חברים, אני דווקא מאשש את הטענות שלכם, אני מוכיח פילוסופית שיש אלוהים.
כן, זה לא כל כך משכנע, האמת.
זה כבר סיפור אחר, לא ניכנס לביקורות על דקארט בהקשר הזה, יש לו מעט. אבל אם אנחנו בכל זאת מנסים להבין למה מבחינת הכנסייה בדברים שלו יש דגל אדום, הסיבה היא שהוא אומר, אני לא מקבל את כתבי הקודש שלכם כמקור הסמכות שלי. אני בשאלות הפילוסופיות פונה קודם כל לעצמי, מטיל ספק ומבקש בכוח תבונתי שלי להגיע למסקנה, לא כי אתם אומרים לי שזה נכון.
אבל למעשה הוא ממציא שיטה מדעית, על כן הוא גיבור לאומי צרפתי. ואשר כל פעם יש שנת מותו, יש חגיגות ומוצאים בולים ומפארים את זכרו.
ואמרת שהוא ברח להולנד, זה היה בעקבות איומים ממשיים או חששות ממשיים שלו מתגובה של הכנסייה?
אני חושב שזה ברור. ועל כן הוא ברח להולנד וחי שנים רבות שם בהולנד. ופרסם וכתב את זה בכל בהולנד. שהפרוטסטנטים ההולנדים קודם כל לא הבינו מה שהוא כותב. הוא כתב בצרפתית ובלטינית.
כן.
אבל סיפור מעניין שכאשר הוא מת, הזהיר את הגופה שלו בצרפת, וההתלהבות הייתה כל כך גדולה, שכל אחד רצה לקחת חלק, והגיע לכנסייה שאני ביקרתי בה רק שלט שלו.
מה, לקחו חלקים?
חלקים
מהבשר.
מן הגביעה, כן.
טוב, זה...
כן.
לא...
והרצה,
בסדר. אלה, תגזרו טלטל מהשיער, אני יכולה להבין. אבל...
גמרו את הטלטלים.
מה עשו עם זה אחר כך? איפה, מה...
כנראה אני לא בדקתי את זה, אבל שמרו את זה בבית.
שמרו בבית. טוב, מסוג הדברים, הפרטים ההיסטוריים שאולי עדיף לא לדעת. מקסים. אז יכול להיות שבבתים בצרפת יש שאריות, בטח כבר התקלו, מבשרו של דקארט.
אבל הוא קבור בכנסייה קתולית מפוארת, וקברו הוא מאוד מפואר, וכל הכבוד ניתן לו.
אז איך זה באמת התיישב? איך הכנסייה שהתנגדה לרעיונות שלו נותנת לו את הכבוד וההדר הזה במותו?
מפני שהוא היה יותר מדי פופולרי. והכנסייה הבינה שהיא מתעצבת נגדו, היא מפסידה.
ואנחנו לא ניכנס פה אפילו באמת למפעל העצום של דקארט, גם בתחום המתמטי וגם בתחום המחקרי של חקר המוח. כן. הוא היה זה שדיבר ראשון על קשת הרפלקס. זה איש רב פעלים ורב אשכולות, אבל בסיפור שלנו שאנחנו מספרים על המאבק לשחרור האמת או לגילוי האמת, התפקיד המרכזי שלו היה באמת בהתנערות מכבלי הכנסייה.
לא, הוא טען שהוא רק יודע פילוסופיה.
כן, אבל הפילוסופיה שלו, בניגוד לפילוסופיות לפניו, או לפחות חלק מהן, לא התבססה על כתבי הקודש.
לא, בשום אופן
לא. לא לקחה אותם כנקודת פתיחה לחקירה הפילוסופית.
הספק השיטתי מנע ממנו להיצמד לכתבי הקודש.
אז אם אנחנו נמצאים כבר בצרפת, תרשה לי להקפיץ אותך לדמות אחרת, שגם היא הייתה במאבק מתמיד עם הכנסייה, אפילו יותר מדקארט בפומביות של המאבק הזה, והיא וולטר.
וולטר היה אדם שטען שאם אני אגיד שאלוהים אינו קיים, המשרתים שלי ירצחו אותי כדי לשדוד אותי. כך שהוא חשב שאסור להגיד להמונים שאלוהים אינו קיים, אבל לאנשים בעלי השכלה אפשר להטיל ספק.
אז הוא מבחין למעשה בין פשוטי העם שזקוקים לאלוהים ולכנסייה בתור השוטר שימנע מהם לעשות פשעים.
כלומר, החברה זקוקה לזה, העשירים, בעלי השפעה זקוקים לזה כדי שעניים לא יקומו נגדם.
זה מעניין, זה מזכיר את היחס של אפלטון לאומנות. אפלטון סלד מאומנות והתנגד לה וחשב שהיא חיקוי גרוע של האמת ולכן אסור לפנות אליה, אבל הוא אמר באמצעות האומנות אנחנו הפילוסופים יכולים לחנך את פשוטי העם שיעשו את מה שאנחנו רוצים לעשות, יקבלו את הערכים שלנו, ילכו לצבא, יעשו מה שאנחנו רוצים. אז אותו דבר וולטר לגבי האלוהים, הוא כלי בידיהם של האינטלקטואלים על מנת למשטר את הציבור.
דרך אגב, יש כאן פרט מעניין, הוא קנה בית על גבול שוויצריה וצרפת. כשהמשטרה הצרפתית הופיעה, הוא ברח לשוויצריה באותו בית. אם המשטרה השוויצרית הופיעה, הוא ברח לצרפת.
כלומר, הוא היה איש עם רגליים מהירות.
אבל גם הוא התערב בידי משפט. הוא הציל אנשים שנידונו למוות. היה סוחר פרוטסטנטי בטולוז, אשר הכנסייה המציאה שהוא הסוחר הזה, שהיה חזק וגדול, נרצח על ידי בנו שהיה רזה וחלש. מפני שהוא חשד שבנו עומד להיות קתולי, והיה פרוטסטנטי.
כלומר, רצו להכפיש כאן את הפרוטסטנטים.
בוודאי. והמשפט הזה למעשה היה מעשה של אדם אחד, וולטר. אחד הבנים של המוצא להורג בא אליו, וולטר לא רצה להאמין ולא רצה לשמוע, אבל הוא שוכנע לאט לאט שהבחור אומר את האמת. ואז הוא, אדם אחד, החליט לקום נגד כל הכנסייה הצרפתית, בית הדין הצרפתי, נגד המלך. והוא השיג כתב מחילה של השלטון לגבי אותו אומלל שהוא עשה להורג קודם כל. כלומר, הקתולים הוציאו את ההורג, את קלאס, זה שמו.
אז במובן הזה, וולטר היה כמו אמיל זולה לדרייפוס, כך וולטר
אמיל
לקלס.
אמיל זולה למד בוולטר, כן.
אבל אם אנחנו מנסים לקשר את זה למה שדיברנו קודם, כאן החיפוש אחר האמת כבר לא נוגע לאמת מדעית או פילוסופית, אלא לאמת עובדתית, שבה הכנסייה ניסתה לטפול על אדם תיק כדי להשמיץ את הפרוטסטנטים, וולטר בא וחושף את האמת העיתונאית, העובדתית.
אין שתי אמיתות. האמת היא האמת, אם זה פילוסופית או אם זה עובדתית.
ווולטר, אני מתארת לעצמי, הופך לסנוע כנסייה.
עוד איך, ומעניין מאוד שמצאתי מכתב של מוצרט, שכותב לאביו, וולטר התפגר כמו חיה. הרי מוצרט היה גאון, אבל היה קתולי.
כן.
כן.
אז הוא ייצג למעשה את השנאה הקתולית כלפי וולטר. אנחנו אגב נמצאים עכשיו במאה ה-18.
כן.
כלומר, ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים, אנחנו רואים באמת, כפי שאמרת בתחילת התוכנית, שהמאבק הזה עובר באמת כחוט השני בסיפורים ההיסטוריים. איך אתה מסביר את זה, את ההתנגשות הזו החוזרת ונשנית?
האמת ניתנת לחקירה. והדעת היא לא אמת, לפי דעתם של כמה אנשים. על כן יש להאמין ולא לחקור. למעשה, המאבק הוא בין אמונה לחקירה, לחקר האמת.
ואנחנו מדברים על וולטר, זו קצת חריגה מהנושא שלנו, אבל בכל זאת נדמה לי שאי אפשר להזכיר את וולטר מבלי לציין את חלקו במהפכה הצרפתית.
הוא כתב, הכל מנבא שעומדת לפרוס מהפכה, שלצערי לא אוכל לראות אותה.
כלומר, הוא לא רק ניבא את פרוץ המהפכה, הוא גם ידע פחות או יותר מתי תתרחש.
אבל כשהיא פרסה, המהפכנים הביאו את גבייתו לפנתיאון. הפנתיאון זה מקום המוקדש לאנשים הגדולים. זה נקרא לגרונזום לפרטי לוקונסות. לגברים הגדולים, כאשר מת אדם קיורי,
הצורך
להפוך את האום שזה גבר.
טוב, כמו החוקה האמריקנית, שבמסגרתה כל הגברים נולדו שווים, ורק לימים זה נהיה כל בני אדם נולדו שווים.
הם גילו פתאום שיש גם נשים.
יפה.
By the way.
גילוי חשוב. גם זו אמת שאסור להתעלם ממנה.
נכון.
אבל אם אנחנו מדברים על וולטר ועל המהפכה הצרפתית, הוא נחשב כמי שרעיונותיו למעשה הקדימו את המהפכה, הובילו למהפכה.
הכל ברור, הוא ידע את זאת, וכולם ידעו את זאת. על כן הוא היה כל כך שנו. הוא היה רציונליסט. דרך אגב, פרט מאוד מעניין. היה לו אח. ואח היה דתי מאוד. ואביו התלונן, יש לי שני משוגעים. אחד הוא אתאיסט, והשני הוא דתי.
קתולי.
קתולי, יודע איך, כן.
טוב, כנראה שזה הבית קיצוני, שהוביל את כל אחד מהילדים לקוטב אחר.
ייתכן אולי בני שאימו מתה, אבל כן שניהם גודלו על ידי האב.
אז תורי עכשיו כבר מהיסטוריונים, אני לא היסטוריונית, אבל אתה, מהיסטוריון הפכת לפסיכולוג.
יש כל מיני הנחות, אפשר לסתת אותם, להזכיר אותם. אבל אחרי וולטר, בתקופה הגדולה, ואז מופיע אנגלי אחד. זה אנגלי השני אחרי הנרי השמיני. שאל זה דרווין.
דרווין, אבי תורת האבולוציה. אנחנו כבר במאה ה-19.
כן. במאה ה-19, המאבק הוא עכשיו בין שתי הכנסיות, גם גליקנית וגם הקתולית, לאדם אחד, צ'רלס דרווין.
כולם למעשה מתנגדים לרעיון שעומד בבסיס התפיסה הדתית. העולם לא נברא על ידי אלוהים, על ידי ישות מתכננת, אלא נוצר בתהליך מקרי, הסתברותי של אבולוציה, שהעקרונות שמנחים אותו אינם ישות יוזמת ותבונית, אלא עקרון של החזק שורד. המוטציה הטובה ביותר היא זו שממשיכה את הדרך.
המוכשר ביותר שורד, ואפשר גם לפרש את זה בצורה מאוד ריאקציונית. כלומר, עשירים ועשירים מפני שהם יותר חכמים, ועניים הם עניים מפני שהם מאוד טיפשים.
זה כבר...
זה אספקט מאוד מאוד ריאקציוני.
אלה כבר התפיסות החברתיות הקשות שהתפתחו כן. כתוצאה מתורת האבולוציה.
אבל אל נשכח שגם הנאצים קיבלו תורת הסלקציה הטבעית, וטענו שיש גזע עליון, שזה הם, וההוכחה שזה לא נכון, זה שהם הפסידו במלחמת העולם השנייה.
אז הנה, גזרת תחזית אמפירית ואת העובדה שמפריחה אותה, אבל אם אני חוזרת להתנגשות בין דרווין לבין הכנסייה, זו לא הייתה רק התנגשות רעיונית, היה אימות בפועל בין נציגו של דרווין לבין נציגה של הכנסייה.
אני רוצה להגיד לך שב-1859 הופיע הספר,
מוצא
המינים. וב-1860 אורגן ויכוח באוניברסיטה של אוקספורד, ושם הופיע גם הבישוף של אוקספורד, ושאל את עוזרו של דרווין אקסלי, שנקרא הבולדוג של דרווין, הוא מצייצי הקוף או הקופה, והוא השיב, אילו הייתי כמוך, אדם עשיר ומשכיל, הייתי מתבייש להפיס את החושך במקום ההשכלה. ואז כל מיני גברות שבנוכחות התעלפו.
מרוב התרגשות על התשובה הזו של האקס.
בדיוק.
דרווין עצמו, למה הוא לא הגיע לוויכוח? הוא היה איש נחבא אל הכלים?
היה לו בולדוג, אז האקסלי, כן. שהוא לחם את מלחמתו. האקסלי היה אתאיסט, ולא אכפת לו הם, חושבים. אבל הוא ידע שהוא הרבה יותר לוחמני מדרווין. דרווין, למשל, היה נחבא אל הכלים. פעם אחת, כאשר יוזמן לתערוכת חתולים, הוא השיב למארגנת, את חושבת שמישהו מעוניין בחתולים אתאיסטים?
אבל אתה יודע, הזכרנו במהלך התוכנית הזו שורה של אנשים אמיצים מאוד, שהלכו ראש בראש נגד הכנסייה, אבל לפחות חלקם היו מודעים להשלכות העצומות של הדברים. דיברנו על קופרניקוס שהמתין עם פרסום הדברים עד ממש לפני מותו כדי שלא יסבול את נחת זורה של הכנסייה. דרווין חשש מפני פרסום הספר שלו, הוא ידע לאן זה הולך להוביל?
קודם כל, יש לנו מן היומן שלו, ציטטת, לקראת התפשת הספר, הוא כתב, אני משחיד את ציפורניי.
כלומר, הוא ידע שהוא עומד בפני אימות.
בדיוק.
שנכון לו קרב.
עוד איך. אבל אנגליה במאה ה-19 לא הייתה ספרד או איטליה במרנסנס.
כן, בוא נאמר, הוא לא חשש שהוא עולה על המוקד פיזית. אבל,
בדיוק.
אבל ודאי היה לו חשש מפני העלה על המוקד חברתית, כן, פוליטית.
עד היום הזה יש מאבק גדול מאוד. ומעניין מאוד שדווקא בארצות הברית של אמריקה, הם הלוחמים הגדולים נגד הדרוויניזם. הם המציאו משהו חדש, הקריאציוניזם. ויש לה אפילו היום מוזיאום קריאציוניסטי, ששם נאמר שהעולם נברא בשנת 4004 לפני הספירה. ושנה הזאת כל האיסטיוזאורים ודינוזאורים מתו.
אתה צריך לומר, אתה אומר קריאציוניסטים מהמילה creation, מיצירה. הם מאמינים, בריאה, הם מאמינים שהעולם נברא, והם כתגובת נגד לדרווין מבקשים להוכיח שלמעשה תורת האבולוציה היא לא נכונה, ובארצות הברית, בעיקר בימי ממשלו של בוש, הוויכוח הזה הגיע לעוצמות מהדהדות.
כן, אבל האקדמיה למדעים של ארצות הברית אסרה להפיץ את הדעה הזאת בבתי ספר, כך שמבחינה אינטלקטואלית, הקריאציוניסטים נחלו כישלון.
Thank you.
אתה יודע, עד עכשיו דיברנו רק על מאבקים של הכנסייה מול פילוסופים ואנשי מדע. גם לנו בהיסטוריה שלנו יש כמה דוגמאות לא פשוטות לפעמים לעיכול של מאבק בין, תלוי למי, בין הממסד הדתי לבין אנשי רוח ומדענים. הבולט שבהם אני חושבת הוא ברוך שפינוזה.
לא ספק. כשהיה צעיר, היה בהולנד, והולנד היא מדינה ימית. הוא שמע שהמלאכים מספרים שבסין נוטלים עץ לכל שנה והגיעו ל-10,000. כלומר, הוא עומד לסתירה לבריאת העולם של 5,000. זה התחיל, כלומר, העובדה שהולנד הייתה מדינה מסחרית, היא זאת העובדה, היא הכניסה התחלת הספק בנפשו של שפינוזה.
אתה מדבר על הספק, ושפינוזה, באמת, הזכרנו קודם את דקארט, הוא אחד הפילוסופים שיותר הושפעו מדקארט.
לא ספק.
הוא גם לימד אותו בפועל כמורה פרטי, במהלך שנות חייו, אבל מה שהוא בעצם עושה, וגם פירש אותו, מה שהוא בעצם עושה בתורה שלו, אפשר אולי להבין את זה, כמו לקחת את התיאוריה של דקארט עד הקיצוניות הכי גדולה שיש, וממנה להוליד תיאוריה חדשה שלא מתחילה בעני, כמו אצל דקארט, מטיל הספק, אלא באלוהים. בדיוק. שהוא אצל שפינוזה הכל.
פנטיסט. ואם אני יכול להגיד משהו אישי. הייתי בבית הכנסת של אמסטרדם עם מצלמה.
כן.
והשומר גירש אותי, מפני שאסור להכניס מצלמות. ואני אמרתי, אתם גירשתם את שפינוזה, ועכשיו אותי. תפארת שלכם לא תהיה בזה דרך זאת.
אז המשכת את דרכו של שפינוזה, הוא גורש בשל תיאוריות פילוסופיות, אתה גורשת בשל מצלמה במוזיאון. יש הבדל מסוים בין שני המקרים, אבל אפשר גם למצוא את החוט המקשר.
בדיוק.
אבל שפינוזה, הוא הגיע להתנגשות עצומה עם הממסד הדתי הרבני, כי אף על פי שהוא דיבר על אלוהים וראה באלוהים
הכל.
את הכל, הטבע כולו הוא האלוהים, אלוהים הוא הטבע, זה ממש מילים נרדפות אצל שפינוזה, הרבנים לא יוכלו לסבול את זה, כי זה לא האלוהים הפרסונלי, היהודי שכולנו מכירים.
כולנו מכירים?
כולנו מכירים, לא, כולנו מכירים מכתבי הקודש היהודים.
כן.
מהכתבים הדתיים. אז הם מטילים עליו חרם.
החרם היה חרם רבני, הרבנים לא יוכלו להעמיד אותו על המוקד, כי הם לא שלטו בהולנד. אבל הם החרימו אותו, והיה אסור ליהודי לקרוא את הכתבים שלו.
וזה בעצם הצד הכי כבד שיכולים היו הרבנים להטיל על שפינוזה, מדירים אותו מן הקהילה.
כן, אבל הוא לא מת, הוא חי די טוב, וזה היה שחפת, הוא היה חי עוד הרבה שנים.
ממשיך לייצר עדשות וכתבים פילוסופיים.
הוא התפרנס אחרי שגורש מן הקהילה, על ליטוש עדשות. ואל תשכחי שהולנד הייתה מדינה ימית, והיה צורך בטלסקופים ומכשירי ראייה, ועל כן הוא יכול היה להתפרנס על חשבון הצי ההולנדי.
אז הנה גם לנו יש דוגמה שאפשר, אני אומרת במרכאות, להתהדר בה, של יוזמה דתית, למנוע את פרסומם, את קריאתם של כתבים פילוסופיים או מדעיים, אבל בסופו של דבר, ונדמה לי שזה המסר החשוב ביותר שאתה רוצה להעביר בתוכנית הזו, בסופו של דבר האמת היא זו שמנצחת.
בדיוק, זה המסקנה. האמת המדעית מנצחת בכל פינה ופינה. והדבר המעניין ביותר זה שבמערב היא מנצחת יותר בחלקים אחרים של העולם.
עד שיגיע פוקו ויגיד שאין אמת בכלל, אבל זה כבר סיפור אחר.
בדיוק. נוריד את המסך.
שעה היסטורית. המאבק לאמת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על עמידתם העיקשת של אנשי המדע אל מול הכנסייה והדת. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, אור אנצר ואסף סיטון. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת המלחינים ז'וסקן דספרה הנרי וולטון, פרטוריוס, רוג'ר ווטרס, קלאודיו מונטברדי ופרגולזי. כמו כן, הושמעו קטעים ממוסיקה לבתי הכנסת מתקופת הברוק ומוסיקה מתוך הדקמרון.